כן, היינו בני גרשון, אנחנו בפסוק כ"ג, היינו כבר כן בני 30. וזאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע. ונשאו יריות המשכן ואת אוהל מועד, נכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת קלי החצר, ואת מסך פתח שער החצר אשר למשכן, על המזבח סביב, ואת מיתריהם, ואת כל כלי עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם ועבדו. אני רוצה להסביר כאן, יש לנו כאן שלושה מבחינת התפקיד של מי סוחב את המשכן, שלוש משפחות. קאט, גרשון ומררי. קאט, גרשון ומררי. כל אחת מהמשפחות האלה יש לה תפקיד אחר. אבל בשביל להבין את התפקיד שלהם צריך לראות את המשכן כמו בן אדם. להבדיל, אבל מה שיש באדם יש במשכן. האדם באופן פיזי, באופן מורגש נאמר, הוא מתחלק לשלושה חלקים מבחינת האיברים שלו. הדבר הראשון זה הכיסוי שלו, האור, הבשר, כל הדברים האלה זה דבר אחד. הדבר השני, אני לא אומר כאן את הסדר, אבל בשנת התורה כאן, כרגע אנחנו עוסקים באור, כיסויים, יריות, כל מה שמחסה, בתוכו יש לב, יש את ה... כליות, כל האיברים, כן, זה האיברים הפנימיים נקרא כל. זה עם כלי המקדש. כלי המקדש זה המזבח, המנורה, המזבח, המזבח הקטורת, וכולי, הארון, המוח, הארון זה המוח, השולחן, נו, הקיבה, כל הדברים האלה. המנורה זה העניין של חוכמה וכל הדברים. בכל זאת, זה עושה הקעתים. הקעתים זה השבט שלוקח את המשפחה, שלוקחת את הכלים של הכהן. גרשון לוקח את, את האור ואת הבשר וכל זה. אבל יש עוד חלק באדם, זה העצמות. העצמות, זה הקרשים. העצמות זה הקרשים, השלד. השלד של המשכן זה העצמות. עכשיו, הכי כבד זה העצמות. זה כבד. איך קוראים למשפחה שלוקחת את העצמות? מררי. למה קוראים להם מררי? מררי. הם הסבלים, הסבלים. מררי. זה משהו כאן מפרט את הגרשון. גם גרשון זה לא קל. אז גם השמות מבטאים את הקושי שלה. אומר רש"י, נשא את יריות המשכן, עשר התחתונות, הרי המשכן היה שכבות שכבות, היריות הפונות כלפי פנים, ואז זה יריות העיזים, ואז זה יריות התחש, ואותו אל מועד יריות העיזים העשויות לאוהל עליו, נכסהו אורות אלים מוזמים, והמסך פתח הבילון המזרחי, כל זה שייך לבני גרשון. כל אחד גם היום, יש אחד אצלנו שהיום הוא מבחינת בני קאט, לוקח את האיברים הפנימיים, תמיד חכם, יושב ולומד כל זה. יש כאלה סבלים, מררים. אבל הם מצטערים על זה או לא? מה אתם אומרים? מבסוט. כל אחד צריך להיות שמח בתפקידו. מבסוט. בין שאתה סבל, בין שאתה גרשון, בין שאתה קאט. עושה בשמחה משהו על זה. אנחנו משניות. כן, אנחנו במשנה י' א', פרק ז', משנה י' א'. טוב, בוא נקרא את דברי הקדמה, נבין את זה יותר. שנמנים על פסח, מה זה נמנים? שעושים סעודה, חתונה למשל. אז בעלי המשפחה הם יושבים על רשימות של האורחים. זה נקרא נמנים. מי יבוא? מי יבוא? כמה באו לחתונה שלך?
250.
איך אתה זוכר? עשיתם רשימות. נכון? גם כאן. קורבן פסח זה אותו דבר. מביאים קורבן, עכשיו צריך לראות, הבשר שם מוגבל. לא, אין הרבה בשר. אז בואו נראה מי משתתף בסעודה הזאת. זה נקרא נמנים. כשנמנים על פסח, יש לחשב מראש שכל אחד מבני החבורה יוכל לקבל ממנו לפחות כזית בשר. צריך לדעת ש... שי בן שנתו, זאת אומרת, העז או הכבש של הבן קורבן, שפושים לו את האור וזה, לא נשאר כמעט בשר. באמת לא נשאר. השאלה, צריך לעשות חשבון, כמה, לפחות מינימום, כל אחד יקבל כזי. מכאן אין נמנים אלא על החלקים הנאכלים שבקורבן פסח, ולא על העצמות והגידים והקשים, וכיוצא בהם, וכשנתנו, משנתנו, סליחה, בא ללמד מה נקרא בשר, מה נקרא עצם לעניין אכילה, וכן דנה משנתנו בחיוב מלכות על שבירת עצם מקורבן פסח, כתוב שאסור לשבור עצמות. טוב, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרעה. דהיינו, יש בשור הגדול חלקים שבגלל שהוא כבר גדול, זה כן לא אוכלים אותו. אותו דבר בגדי הרך, למרות שהוא רך, לא אוכלים הבשר. כל חלקי הבהמה הנחלים בשור הגדול שכבר נתקשה בו מה שאפשר להתקשות, יאכל בגדי הרך, רואים אם לאכילה בגדי הרך שיקרב לפסח. ובני החבורה נמנים עליהם. אבל מה שאינו נאכל בשור הגדול, אינו נחשב כדבר הראוי לאכילה גם בגדי הרך, למרות שהבשר שם הוא רך או הדברים ריקים. והיא בסופו להתקשות, אף על פי שעכשיו הוא רך, ולכן אין נמנים עליו בפסח. בקיצור, צריכים להיות, איך אומרים, מומחים לבשר בעניין הזה. כן, כל בעל מסעדת בשר בטח הוא מבין בדבר, הוא קונה בשר. הוא צריך לדעת מה, כמה קילו יש לו בשר כאן, כמה עצמות, כמה חלקים שלא אוכלו וכל הדברים האלה. אותו דבר על הקורבן פסח, צריך לדעת מה אוכלים, מה לא אוכלים שם. אז זה דבר שני. דרך אגב, עכשיו הוא מסביר. וראשי כנפיים והסחוסים בגמרא מבואר, שהמשנה באה לפרש כאן את האמור ברישא. כלומר, כל הנאכל בשור הגדול על ידי שליקה, שליקה זה בישול חזק, היינו לאחר שמבשלים אותו הרבה, יאכל, יאכל בגדי הרך, על ידי צליה. ומיין מפרט, הם ראשי כנפיים. ומה זה כנפיים? היינו ראשי הכתפיים והסחוסים, תנוחי האוזניים והחזה והצלעות הקטנות שבסוף השדרה. כך מפרש רש"י וכן הרב ברטנורה. אני רוצה להסביר, מה זה כנפיים? האמת היא שהבהמה, פרה למשל, הרגליים הקדמיות של הפרה היו פעם כנפיים, תשאלו אותי איך אני יודע. יש מחקרים ב... איך אומרים? בגיאולוגיה, ב... לפני ש... ב... שיהיו הרבה חיות כאלה קדומות, דיאנזורים וכל מיני דברים כאלה. אז באמת רואים שההתפתחות של בעלי החיים האלה היא כזאת, שהם היו כמו, הייתי אומר, כמו קנגרו כזה. היו להם רגליים כאלה. והרגליים הקטנות, הם היו כנפיים של עופות שהתנוונו והפכו לרגליים. אז לכן הוא אומר, הרגליים הקדמיות, אלה נקראים כנפיים אצל הבהמה. אז הוא אומר, הכנפיים, כן, וחפה על סוסים. השובר הזה, הזה לא, כן. עכשיו, לגבי שבירת העצם. השובר את העצם בפסח, הטהור, הרי הוא לוקח 40, זאת אומרת, האוכל. בקורבן פסח שעור, הרי זה לוקח 40 משום שעבר עליו ועצם לא תשברו בו. אבל המותיר בתאור והשובר בתמה אינו לוקה את הארבעים. המותיר בשר אפילו בקרובן פסח תאור ונמצא שעבר עליו ולא תותירו ממנו עד בוקר, והשובר בתמה, וכן השובר עצם בקרובן פסח תמה, ויש מפרשים אפילו קרובן פסח שעבר בתומה, מי שמביא את הקרובן, אינו לוקה את ארבעים. מדוע? הטעם הדברים כמובן בגמרא, מותיר בתאור אינו לוקה, לפי שעליו לא תותירו ממנו עד בוקר, ולאו הניתק לעשה. זאת אומרת, מי לאו, כלומר, לאו שכתובה אחריו מצוות עשה, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו, ובאש תשרופו זה מצוות עשה. וההלכה היא שלאו הניתק לעשה, אין לו כמלאו. שכן בא כתוב לומר, אם עברת עליו, קיים את מצוות עשה, וקיים את מצוות עשה, ואינך לוקה. ואותם בדבר שעליו לא תותירו, הוא לאו שאין בו מעשה. זה את הפסיבי, אתה רק לא מותיר. שהמותיר אינו עושה כל מעשה בידיים. וכל לאו שאין בו מעשה, אין לו כמלאו. כן, אז השובר בתמה אינו לוקה, לפי שכתוב, בעצם לא תשברו בו ודרשו בו. בפסח טהור מוזרים השבירת העצם, אבל לא בפסח תמה. יישר כוח. ואנחנו אורות, אורות, אורות. צדיק. צדיק, היי, צדיק, סתרי תורה, מה שנקרא תורת הסוד, קבלה ודברים כאלה, סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו. והרב מסביר מדוע דווקא העיסוק בסתרי תורה הם מביאים את הגאולה. מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי דורשת ברחבה את הנשמה השלמה של האומה. בגלות אנחנו עצמות יבשות, ובארץ ישראל אנחנו חוזרים אל עצמנו. והלימוד הזה של סתרי תורה דורש, זה לא רק עניין פרטי, זה עניין לאומי. רק כאן בארץ ישראל הנשמה שלנו השלמה. והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות על ידי הלימוד בסתרי תורה. באמת, גדולי המקובלים עלו לארץ, הם לא יכלו לסבול את הגלות, כמו הרמח"ל, רבי יהודה הלוי, הארי, אלקבץ, הרבה הרבה תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגאון מווילנה, הרב קוק. לא יודע אם הייתם פעם בגלות, זה משהו נורא. אז הם לא יכולים להיות בגלות. כי הם תואמים את הטעם של הפנימיות של התורה. תורת אמת, אומרת, זה לא מתאים לגלות. אז הם באים לארץ. זה מה שהוא אומר כאן. הם מרגישים את הכאב של הגלות. מישהו היה כאן פעם בגלות? כן. אתה היית בגלות, הרגשת את הכאב? זה שימה שאתה מקובל גדול. זה באמת, הרב כותב במקום אחר, שמי שמרגיש בגלות לא טוב, סימן טוב. סימן שזה לא המקום שלו. ומי שמרגיש טוב בגלות הוא חולה. אבל יש שני סוגי חולים. יש חולה שהוא מודע לזה שהוא חולה. זה חולה טוב, למה? הוא ירפא את עצמו. אבל יש חולה שהוא לא מרגיש שהוא חולה, הוא מכחיש את המחלה שלו, זה חולה מסוכן. אדם שמכחיש את מחלתו, הוא לא יטפל במחלה. אז הוא אומר, גם בגלות, יש יהודים שמרגישים מאוד לא טוב בגלות, הם מודע למחלה, אז הם באים לארץ. יש יהודים שמרגישים טוב בגלות, וואי, אלה חולים מסוכנים. זה מה שהוא אומר כאן, שמרגיש כן. והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות. ואיך שאי אפשר כלל שצביונה של האומה יצא אל הפועל כל זמן שהוא תחופה שהיא דחופה וסחופה על אדמת נחר. אבל כל זמן שאור התורה העליונה הוא חתום ועזוק, עזיקים, לשון עזיקים, כאילו, קשור, אותה תורה העליונה, תורת הפנים, תורת אמת, אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק אמונה. ההתעוררות שבאה מצד הצרות והרדיפות של האומות אינה כי אם התעוררות מקרית של צירוף. זאת אומרת, זה שיש לנו צרות בגלות וזה דוחף אותנו לארץ ישראל, הוא דבר מקרי, זה לא דבר מהותי. והיא ראויה להעליב על ידה כוחות נכשלים, אבל יסוד החיים מוכרח לבוא מצד עצמיותה של התביעה הצורתית של האומה, שהיא צריכה להגיד, זה לא מתאים לנו כאן, לא בגלל הצרות שיש לנו, שזה לא המקום הטבעי שלנו. זה אומרים, יש ביטוי כזה, ביתה חושנה. אז אומרים, זה כמנציה, זה בדיחותה. אומרים, זה כמו לידה של אישה. לידה יש שתי אפשרויות. או ביתה, בדיוק בזמן שמגיעה, או החושנה, זירוז קוראים לזה. עושים את זה מקודם. זה הפשט. שהגאולה תבוא, או בזמן, חייבת לבוא, או להכיש את זה. אנחנו צריכים להכיש את הגאולה. אבל יש מאורים, מתי החישנה? ביתה, כשיהודי מקבל ביתה בגלות. אז החישנה, אם הוא לא מקבל ביתה, מה זה ביתה? כשעושים נצרות, כמו בצרפת. ביתה. אז עם החישנה, טוב, 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 אנחנו עולים לארץ ישראל. בבלגיה, אותו דבר. זה מה שהוא אומר, שאם באים לכאן בגלל צרות, זה לא האידיאל. צריך לבוא מכאן מצד האידאה, מצד ההכרה, שזה לא מקומנו בגלות.
לא הבנתי למה הרב אומר שזה מקרי.
זה מקרי, מה זה? תגיד, זה תאונה, זה מקרי או לא מקרי? מקרי. כן, אבל זה שאתה הולך בסגר, הכל בלי תאונות, בלי בעיות, בלי זה, זה בסדר? ככה צריך להיות לך תחילה. זה מה שהוא אומר, יהודים בגלות, לא צריך בגלות, לא בגלל הצרות.
אז ברגע שהוא בגלות הוא חשוף לכל מיני בעיות, לא?
גם זה, אבל הוא לא צריך לבוא, הוא אומר, זה לא המקום שלי, לא מתאים לי כאן. אני רוצה הביתה, ארץ ישראל. לא בגלל שאיזה גוי מכה אותו, משהו כזה. אלא בגלל שזה לא מתאים לו שם. זה מה שהוא אומר. אבל אם עושים לו צרות, אז זה כאילו תאונת דרכים. לא פעם, באים אנשים אומרים, למה באת לארץ? חוויתי את האנטישמיות. אתה לא יכול לבוא לארץ בלי שחווית את האנטישמיות. אפשר לבוא לארץ גם ככה. וצריך לבוא ככה. זה מה שהוא אומר. אינה כי מתארות מקרית של הצרות, של צירוף, והיא ראויה להעליב על ידה כוחות נכשלים, אבל יסוד החיים מוכרח לבוא מצד עצמיותה של התביעה הצורתית של האומה, שהצורה של האומה מתגלה איפה בארץ ישראל, וזה יתגדל ויתאמץ כל מה שאור תורתה הפנימית, עומק דעותיה וחוויוניה, ילכו ויחיו בקרבה בגאון גודלם. באמת, שני זרמים יש ביהדות. המתנגדים, הגאון מווילנה והבעל שם טוב נניח. ושניהם עסקו בפנימיות התורה. ובאמת, הם שלחו את התלמידים שלהם לכאן. למרות שהם היו תנועות חלוקות. תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א באו לכאן. ואל תחשבו, הספרדים גם בסדר. מה זה אורח חיים הקדוש? היה מקובל גדול. הוא היה במרוקו. הוא אומר, אופ, גמרנו, אני כבר לא כאן. אני בא לארץ ישראל. ככה זה. זאת אומרת, מי שתואם את טעם עץ החיים, זה נקרא תורת הפנימיות, הוא אומר, זה לא מתאים לי בגלות. אני בא לכאן. לזאת סובב, סובב, הולך הרוח. עוקרו ערים, פורץ ופרצות, מסובב, וחבלים וצירים. אבל מגמתם הוא, פרצת דרך לפני האורה העליונה הנובעת מנשמתה העזיזה של כנסת ישראל. סתרי תורתה, קבלתה, מורשת אבות, והאדירות נשמה באופן מיוחד לה, בהשקפת עולמה לרומות מוסרה, ההולך ומתרחב עד אין קץ, פרצת, ההולך ומתעתר בכל תרבות, בכל תרבות עליונה, והולך ומתעלה לגובי שמיים, מצין את סגולת עם סגולה, עם יודע אלוקיו ונותן שלטון לקדישי עליונים במהרה בימינו, אמן.